כיום אנחנו לומדים בחורות נון א', נתחיל משורה שנייה. 30 של עבר, 50 של אונס ושל מפתיה וכו', ואז כתוב, כולם בשקל הקודש במנה צורי. עכשיו, בתחילת המשנה כבר כתוב ש-50 של בהם במנה צורי. אז למה כתוב עכשיו, כולם בשקל הקודש במנה צורי? אז הטו למה לי, הטנה לרשע. אז אומרים, אונס ומוציא שם ראית צריך. היו צריכים לכתוב את זה ספציפית, שכולם שהם בשקל הקודש, סגדת החמינה, כיוון דלא כתיבו שקלים, הם עזו זה בעלמה, כמה שמלן דמלך קייפה מהדדה. היינו חושבים שבגלל שכתוב ברשע, בגלל שכתוב באונס ומפתה כסף, ולא כתוב שקל בשום מקום, אוקיי? בחלק מהמקום כתוב שקל, אבל באונס ומפתה לא כתוב בשקל, רק כתוב 100 כסף או 50 כסף, אז היינו חושבים שאולי הכסף שם זה זוזים ולא שקלים. שוב, יש 4 זוזים לשקל, 4 זוזים לסלע, כן? שקל וסלע הם אותו דבר. אז כמה שמה לכן זה בא ללמדנו, את המלף קייפה מהדדה, הם לומדים את הכסף שם, מהכסף במקומות האחרים, שמדובר בשקלים ולא בזוזים. חוץ מן השקלים, אז עכשיו כתוב, חוץ משקלים, כן, זה הסוף המשנה, ששם היה כתוב, בכולם נפנים בכסף ובשווה כסף, אפשר אפילו משהו ששווה כסף ולא כסף בעצמו, חוץ ממחצית השקל, וכאן אנחנו נראה ברייתא שמוציא עוד כמה יוצאים מן הכלל, תנא חוץ מן השקלים ומעשר והרעיון. גם מעשר שני צריך לעשות עם כסף ולא שווה כסף, והרעיון זה הכסף שנותנים לעולת ראייה, צריך להיות בכסף ולא בשווה כסף. שקלים דתנן, איך אנחנו יודעים לגבי שקלים? שבמשנה, מצרפים שקלים לדרבונות מפני מסורי הדרך. שני דרכים להסביר. אחד מסביר שהשקלים אפשר להמיר בדרבונות. דרבונות זה מטבעות של זהב במקום השקלים שהיה מטבעות של כסף. כן, זה כסף צרוף, וכאילו כסף עם צורה, וגם הזהב זה הדרבונות, זה זהב עם צורה. והכוונה שבעצם רק אפשר להמיר את זה בדרבונות ספציפית, כי המחיר של זהב די יציב, ואם כן אנחנו לא מודאגים, אבל דברים אחרים, הבעיה שהמחיר ישתנה עד שיגיעו לבית המקדש, ואז יהיה אולי פחות שווי, וזה יהיה בעיה. יש כאלה שמסבירים דווקא ההפך. הדרבונות, הרי זהב, אנחנו יודעים גם בימינו במיוחד, כן, זה כן נע, כאילו זה לא משהו שכל כך יציב. והמשנה באה להגיד שבעיקרון אי אפשר, אבל בכל אופן התירו להמיר את מחצית השקל לדרבונות, למרות שלכאורה זה בעיה, אבל דווקא מצאו דבר אחד שאולי לא הכי יציב, אבל לפחות יציב יותר מדברים אחרים, מפני מסורי הדרך. בגלל שקשה לסחוב, מה היו עושים? היו נותנים את זה לשליחים, והשליחים היו מביאים את זה. עכשיו, די כבד לסחוב את כל המחציות השקל לירושלים, אז התירו, כן, זה 4 מחצית חצאי שקלים לדרבון אחד, אז כך הם הרוויחו שהיו יכולים מפני מסורי הדרך להעביר כאילו פחות ציוד לבית המקדש, פחות משקל. אבל בעיקרון אי אפשר, רק מפני מסורי הדרך התירו. ואז זה גישה שבעצם דרבנות זה בעייתי, אבל התירו. מעשר דכתיב, איך אנחנו יודעים לגבי מעשר? וצרת הכסף בידיך, והם דורשים, כן, צרת הכסף זה לקחת צרור של כסף בידיך, אבל לומדים כסף עם צורה מבצרת. והרעיון, וכאן זה די מוזר, כי הם לא בדיוק, זה לא כמו השאר שמביאים הוכחה, זה רק הוכחה שהלכה היא ככה, כאילו חיזוק. ואפילו יש כאלה שאומרים, תני נמי רב יוסף, לא רק תני רב יוסף, אלא הוא גם אומר בדיוק כמו בבריתה, שלא יביא סיגה לעזרה. כאילו הרעיון, אי אפשר לעשות את זה, כי אי אפשר להביא משהו שמעורב ממתכות שונים, ומתכות שונות, רבוביה כזאת, אסור להביא את זה לעזרה, וכן, לא אומרים למה אסור, פשוט קובעים שאסור. אוקיי, משנה. אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקע ולא בהקדשות. כי אמרנו שאפשר לכתוב במשהו בשווה כסף, עכשיו לומדים אבל לא דברים מסוימים, רק מטלטלין, לא עבדים, לא שטרות, שטרחוב, לא קרקע ולא הקדש. כי הפשט כאן זה נשמע לא בהקדש, מדובר כאילו הקדש ברור שאי אפשר, והגמרא תשאל על זה, והגמרא תענה תשובה אחרת, אבל אפשר בעצם להסביר שהכוונה לקודשים קלים, ולפי הגישה של רבי יוסי הגלילי, שאפשר לפתור בקודשים קלים כי הם המון בעלים. חודשים קלים נחשבים לממון בעלים כמו הבשר של השלמים או משהו כזה. אבל הגמרא תבין את זה בצורה אחרת ונגיע לזה בהמשך. כתב הכהן שהוא חייב לתן 5 סלעים. אז אמרנו שאי אפשר לכתוב שטר חוב, אבל מה אם הוא כותב שטר חוב? שאני חייב לך 5 סלעים בעד פדיון הבן. חייב לתן לו, אז קודם כל, יצרת חיוב ממוני. חייבים לתת לו את ה5 סלעים. אבל בנוי נו פדוי, אבל זה לא עובד לפדיון הבן, כי אי אפשר פדיון הבן ככה. נראה בגמרא בהמשך למה באמת אמרו שבנוי נו פדוי. ואז בעצם יוצא מה, שה5 סלעים שהוא התחייב, הוא חייב. בנוסף הוא חייב לתת לו עוד 5 סלעים. לכן לפיכך, אם רצה הכהן לתן לו במתנה, רשאי. את ה5 סלעים הסופיים, כאילו השניים שנתן לו, הוא יכול בעצם להחזיר לו אם הוא רוצה. ומכאן נגיע בהמשך למנהג בימינו, שבדרך כלל הכהן מחזיר את הכסף. למרות שזה לא הפשט של המשנה, אבל נראה שיהיו אחרים שעשו. המפריש פדיון בנו ועבד. אם כבר הפרשת את הכסף, אבל לפני שנתת לכהן, זה הולך לאיבוד. חייב באחריותו, שנאמר, יהיה לך ופדו תפדה. Okay, תזכרו את זה, כשנגיע לגמרא בהמשך, שעל ההלכה הזאת כבר מביאים פסוק, כי אחר כך הגמרא תשאל מה הפסוק, ואז הם יתנו כמה אופציות, ואז יגידו אחר כך, אבל מה, כבר יש פסוק. אז כאן מה הפסוק? זה פסוק שמדבר על הכהנים, שכל פתי רחם לכל בשר שיקריבו להשם באדם ובבהמה, יהיה לך, אך פדו תפדה את בחור האדם, את בחור הבהמה הטמאה תפדה. Okay, ואז הם אומרים, יהיה לך לכהן, פדו תפדה, זאת אומרת שצריך לבדות את זה עד שזה יהיה לכהן, אפילו אם זה לא הגיע לידי הכהן, אז עדיין צריך לבדות. הגמרא אומרת, מתניתין דלא כרבי, המשנה שלנו, אנחנו חוזרים להתחלה, אין פה דין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות, זה הולך שלא כרבי, דתניא. רבי אומר, בכל פודים בחור אדם, חוץ מן השטרות, רק שטר חוב אי אפשר. למה? כי שטר חוב אין גופו, אומרים, אין גופו ממון, אין שווי לשטר, שטר זה דף. אין לזה שום, כאילו, אי אפשר למכור את הדף הזה. דבר בהמשך שאולי כן, אבל כרגע אנחנו אומרים שזה אי אפשר, אבל כל השאר אפשר. מה הייתה מדרבי? למה הוא אומר שכל השאר מותר? דרש ריבוי ומיעוטי. Okay, הוא דורש, כן, יש שתי דרכים לדרוש פסוקים, יש הרבה דרכים, אבל בעולם הזה יש כללים, כלל ופרט, ויש ריבוי ומיעוט. כשיש מילה כללי כזה, ואז פירוט, ואז משהו כללי שוב, יש כאלה שקוראים לזה כלל ופרט וכלל, ויש כאלה שקוראים לזה ריבוי ומיעוט וריבוי. עכשיו, מי שאומר ריבוי ומיעוט וריבוי, אומרים שכשבאים לרבות שוב, זה בא לרבות הרבה דברים. וכלל ופרט וכלל, הם רק, הכלל בסוף בא לכלול דברים שדומים לפרט, אבל רק אם זה די דומה לפרט בלום, זה קצת יותר שונה. אז הריבוי ומיעוט וריבוי מרבה יותר מקרים. אז כנראה רבי דורש ריבוי ומיעוטי. איך? כתוב בפסוק, ופדויו מבין חודש, זה ריבוי. בערכך כסף 5 שקלים, מיעוט, כן, מעט. כאילו, פדויו, לפדות זה כללי. בערכך כסף, כמה כסף, זה כבר מיעוט, ספציפי. ובכסף, תפדה, ריבה. אז כתוב, תפדה, אז זה בא לרבות. עכשיו, זה לא בדיוק ככה שזה ריבוי, מיעוט, ריבוי, אלא זה ריבוי, ריבוי, מיעוט. כי הסדר זה לא בדיוק איך שמסדרים את זה בגמרא. הפסוק הוא כך. ופדויו מבין חודש תפדה. אז הריבוי הראשון זה פדויו, תפדה זה השני, ובערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש זה המיעוט. אז זה ריבוי ריבוי מיעוט, אבל הגמרא מסדרת את זה כריבוי מיעוט ריבוי. נגיע לחזור לזה בהמשך. אז כשכתוב השוב בוא נקרא, ומיעוטי פדויו מבין חודש ריבה. בערכך כסף 5 שקלים מיעט, תפדה ריבה. ריבה ומיעט הוא ריבה, ריבה הכל, אז מרבים הכל. מי רבי? רבי, כאילו לא ממש הכל, כן, כי היה מיעוט. אז מי רבי? כל מילה. מרבים, כל מקרה. ומי מיעט? אבל אז יש איזשהו מיעוט? מיעט משהו אחר, מה זה יהיה? מיעט שטרות. ברבנן, שחושבים שגם עבדים, שטרות וקרקעות אי אפשר, עבדים וקרקעות גם אי אפשר. ברבנן דרשי כלל ופרט. פדויו מבין חודש כלל. אותם, כן, אותו פסוק. בערכך כסף 5 שקלים פרט. תפדה, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש דבר מתעתל בגופו ממון? אף כל דבר מתעטל בגופו ממון. מה מייחד הפרט? אז זה הכסף. דבר ראשון, אפשר לטלטל. דבר שני, יש לזה ערך כספי בנפרד. כן, אפשר למכור את הכסף עצמו, יש לזה שווי ממוני. ואז יצאו קרקעות שהם מטלטלים, כן, הם לא זזים. יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות. יש פסוק, ונחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם, לגבי עבדים, עבדים כנעניים. אז רואים שהם כמו נחלה, אז הם כמו קרקעות, עושים הקש ביניהם. ויצאו עבדים שהוגשו לקרקעות. סליחה, זה מה שאמרנו, ויצאו שטרות, שאף פי שמטלטלים אין גופן ממון. יש להם את הבעיה, הם כן מטלטלים, אבל הם לא, אין לזה ערך כספי. אמר לי רבינה למרמר. רבינה אומר, יפה שאמרת, כאילו, אוקיי, אז הוא שואל ככה. הגמרא אמרה שרבי עשה ריבוי ומיעוט וחכמים כלל ופרט וכלל. אבל ברבי ריבוי ומיעוט תדרש, והרבי כלל ופרט תדרש. הרי ידוע לנו שרבי דורש כלל ופרט, הוא לא דורש בסגנון של ריבוי ומיעוט. כי כנראה זה, יש אנשים שרואים את אותם פסוקים ככלל ופרט וכלל, כאילו כל פעם שיש כזה דבר, ויש אנשים שקוראים לזה ריבוי ומיעוט. אז רבי הוא בן אדם שבצד של הכלל ופרט ולא בצד של הריבוי ומיעוט. איך אנחנו יודעים? כי כתוב לגבי עבד עברי, ולמדנו את זה לא מזמן, במרצע צריך לעבד עברי רוצה להישאר אחרי 6 שנים, אז שמים לו, כן, רוצים את אוזנו. דתניא, מרצע, אין לי על המרצע. כן, כתוב מרצע, היינו חושבים שצריך להשתמש במרצע. מניין לרבות הסוב והסירה, זה סוגים שונים של קוצים, אחד מהעת דקע ואחד סתם קוץ, והמחט, והמקדח, והמכתב. מניין שאפשר להשתמש באלו, כן, המכתב עם הדיו שהיו משתמשים בו. תלמוד לומר, ולקחת לרבות כל דבר שנוקח ביד, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. כתוב, ולקחת את המרצע, ולקחת זה משמע, כל דבר שאפשר לקחת ביד, אם אפשר לקחת את זה ביד, אז כבר אפשר להשתמש בו. רבי אומר, מרצע, לא להתמקד על המילה ולקחת, אלא על המרצע. מה מרצע מיוחד שמתכת? אף כל שמתכת. באמרינן, זה חייב להיות שמתכת, והדברים האלה הם לא שמתכת. ואמרינה, במה היא כמפלגה? מה המקור המחלוקת? מה הבסיס למחלוקת? רבי דרש כלל ופרטה. רבי יוסי, רבי יהודה דרש ריבוי ומיעוטה. למה? כתוב בפסוק ולקחת. זה אומר, כל דבר שאפשר לקחת ביד. את המרצע זה הפרט. ונתת באוזנו, נתת שוב, זה משהו שאתה יכול לקחת ביד. לא משנה מה זה. אז זה כלל ופרט וכלל וריבוי ומיעוט. אז רבי יוסי אומר, זה ריבוי ומיעוט, ולכן אפשר לרבות כל המקרים. ברבי, שהוא מיעט את זה רק למשהו שדומה למרצע, הוא בטח דורש כלל ופרט. אז איך אפשר להגיד שהוא דורש כאן, כלל ופרט, כאן ריבוי ומיעוט ובמרצע כלל ופרט? אז אומרים, כי הכה זה יוצא מן הכלל, כדתנא דבי רבי ישמעאל, כמו שרבי ישמעאל מהבית שלו הוציאו ברייתא, כאילו ברייתא שלו שננו שמה. דתנא דבי רבי ישמעאל, במים במים 2 פעמים, אין זה כלל ופרט, אלא ריבה ומיעט. Okay? לפי התנא דבי רבי ישמעאל, יש פסוק לגבי דגים, הסימנים של כשרות בדג, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. מה רואים כאן? יש מה סימני כשרות בדגים וסנפיר וקסקסת. אבל איפה? אז קודם כתוב במים, אז כתוב במים, ואז כתוב בימים ובנחלים, אז היינו חושבים, אולי זה רק סימן בימים ובנחלים. אז יש לנו מקרה כאן של כלל ופרט וכלל וריבוי מיעוט וריבוי, אבל שוב בסדר שונה, כי כתוב במים, במים, ואז בימים ובנחלים. אז זה בדיוק תואם את מה שיש לנו כאן, שיש פדויו, תפדה, ואז את הפרט של בכמה תפדה. אז שם רבי ישמעאל אמר, במים במים 2 פעמים, אין זה כלל ופרט, זה לא כלל ופרט, אלא ריבה ומיעט. רואים את זה כריבוי ומיעוט בגלל שזה בסדר הלא נכון. אז כל פעם שיש כלל ופרט וכלל, אבל זה יוצא כלל כלל פרט, זה לא דנים בו ככלל ופרט וכלל, אלא כריבוי ומיעוט. וזה בדיוק תואם את זה מה שנענה לרבי. במקרה שלנו זה יוצא מן הכלל. אמרי, ורבנן אמרי, אבל חכמים אומרים, כדאמרינה במערבה, למה חכמים לא, הם לא מסכימים? והם אומרים, בארץ ישראל אומרים, כל מקום שאתה מוצא 2 קללות הסמוכות זה לזה, הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט. רבנם במקרה שלנו יגידו לו, כשיש כלל ופרט, אנחנו רואים את זה, לא משנה הסדר, אם יש כלל, כלל ופרט, זה כאילו הפרט באמצע, כן? צריך להיות יצירתיים קצת, ודנים בו בכלל ופרט. ולכן הם חושבים שאצלנו זה כלל ופרט, ולכן הם אומרים שזה בא למעט כל דבר. כן, זה נכון. בא למעט את כל המקרים האלו, ורק כסף, שווה כסף, ודברים שהם מטלטלים. וגופו ממון. אוקיי, ממשיכים. ולא בהקדשו. אז כמו שאמרתי, יהיה קושי. אז זה פשיטה. לאו דידנין הוא. כאילו, הרי ההקדש לא שייך לבעלים. אוקיי, לא כמו רבי יוסי הגלילי, אלא הם סוברים שזה לא, אז מניחים שהמשנה לא כפי שיטתו. אז איך אפשר בכלל היה לעלות על הדעת שאפשר לפתות? הרי ההקדש לא שייך לו. אז אומרים, לא הבנתם את המשנה. אימה ולא הקדשות בכל אלו. קוראים את המשנה כך. אין פודים פדיון הבן לא בעבדים ולא בשרות ולא בקרקעות, נקודה. וגם כאילו לא בהקדשות. כל אלו אי אפשר להשתמש בהם כדי לפדות הקדש. כתב לכהן שהוא חייב לו 5 סלעים, חייב ליתן לו. אמר אולה. זה המקרה המוזר שהוא בעצם כותב שטר, אפילו נותן, כן הוא חייב לתת לו את 5 סלעים, אבל זה לא עובד לפדיון הבן. אז אמר אולה, דבר תורה בנו פדוי, מהתורה באמת הוא כן פדוי, לכשייתן, ברגע שהוא נותן את הכסף, okay, וזה, כן, אפשר לראות שוב, יש לנו קצת עניין כאן, האם זה חוב ממוני? כי אם זה חוב ממוני, אז ברגע שנותן את הכסף, הוא אמור לקיים את המצווה. ואז, מה הייתה עם האם בנו פדוי? אז למה הם אמרו חכמים שאם בנו פדוי? גזרה, שהם ירמו פודים בשטר. כי הם חששו שאנשים יחשבו שאפשר לפדות בשטר. עכשיו, מה הבעיה בלפדות בשטר? אז, כן, ואפילו, במקרה שהוא נתן את הכסף, אוקיי? זה לא עובד, כי יחשבו שאפשר לפדות על שטר, והכסף זה רק פירעון ההתחייבות. או יחשבו שאפשר לפדות בשטר חוב של מישהו אחר אפילו. נכון? אם מישהו חייב לך כסף, אפשר, כן, אולי הם היו חושבים שאפשר להעביר את זה לכהן. עכשיו, למה זה בעייתי? להעביר שטר חוב של מישהו אחר לכהן. דבר ראשון, אין נתינה של האב, וראינו לפני כמה ימים שאפילו יש אולי עניין, אפילו אי אפשר לעשות על ידי שליח, האבא ממש צריך לעשות, ולכן כשכאן האבא לא יפדה את החוב בעצמו, ולכן כשמישהו אחר יעביר את הכסף, זה דווקא לא יצא ידי חובה. וגם כשהלווה נותן את הכסף, הוא לא נותן את הכסף משום פדיון, הוא נותן את זה משום התחייבות הלוואה. וזה בעיה. ואז שוב אפשר לראות בסוגיה כאן, כי נראה בהמשך שיש ויכוח על העניין הזה, אוקיי, אולי נמשיך ואז אני אחזור לעניין הזה. תני תני כמדי רב נחמן, היה מישהו שהביא ברייתא בפני רב נחמן, בנו פדוי לך שייתן. הוא באמת אמר שהוא כן פדוי לך שייתן את הכסף. כי אם הוא נותן את הכסף, הרי זה חוב כספי. כן, הוא רואה זה ממש כחוב ממוני. אמר לרב נחמן, הברייתא שהבאת זו דברי רבי יוסי ברבי יהודה סתימתאה. ואמרה לה, ויש כאלה שאומרים שמה שהוא אמר לו זה זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סימתא. הם שניהם אנשים שהרבה פעמים הברייתא נאמרו בסתם, בלי שם, ויחסו את הברייתא לאותם אנשים, אז הוא טוען שזה הפירוש שלו, אבל החכמים אומרים אין בנו פדוי, והלכתה אין בנו פדוי, אוקיי? הבן לא פדוי. אז שוב, הייתי רוצה להעלות כאן ש העניין אם הבן באמת פדוי, אם הוא עשה את זה או לא, אולי קשור לעניין האם יש כאן רק חיוב ממוני, או האם יש כאן גם משהו יותר מזה, ואי אפשר לצאת ידי חובה על ידי העברת כספים, אלא כן עשו את זה בצורה הנכונה, כי יש מצוות פדיון הבן. ואולי זה לא רק עניין כספי, אלא אולי משהו בנוסף. המחנה אפרים טען כאן ש כשאומרים ששרחוב לא עובד, זה רק שרחוב שהוא בדיוק בשווי של 5 סלעים. אבל הוא טוען שאולי אם זה יותר מ5 סלעים, אז אולי כן יש איזה ערך כספי וכן אפשר לפדות בו. למה? כי הכהן יכול למכור את זה בשוק ל5 סלעים. שטר חוב ששווה בדיוק 5 סלעים, אי אפשר למכור את זה בשוק ל5 סלעים, כי זה תמיד יש ריסק כאן, כן? יש סיכון. האם אולי הבעל חוב אף פעם לא יחזיר את הכסף. אבל אם זה שווה יותר כסף, אנשים כן יכולים למכור את זה בשוק לפחות כסף. כי אז מי שיקנה את זה, יקנה את זה, כן, הוא יקנה את זה ל5 סלעים בציפייה שאולי הוא יקבל 6 סלעים בהמשך. אז הוא מוכן לקחת את הסיכון, ולכן זה משהו שנמכר בשוק ויש לזה כערך כספי, ואולי דווקא זה מותר. Okay, עוברים למשפט הבא במשנה. לפיכך, אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי, תנינה להדה תנו רבנן, זה מחזק את מה, או זה מתאים למה שכתוב בברייתא הזאת. Okay, שני הדברים הראשונים לא קשורים. נתנו ל10 כהנים בבת אחת יצא, אם אני לוקחת, אב לוקח 5 סלעים, ונותן את זה ל10 כהנים בבת אחת, יש נתינה של 5 סלעים, אני יוצא בזה ידי חובתי, זה לא שאני חייבת לתת לכהן אחד. ואם אני נותנת לכהן אחד בזה אחר זה, גם יצא. אם אני נותנת לכהן אחד סלע, ואז אחרי יום עוד סלע, ואחרי יום עוד סלע, בגלל שזה לבן אדם אחד, אני יכולה לתת זה בכמה נגלות. אבל אם אני עושה את זה לבן אדם אחד, להרבה אנשים, רק בבת אחת אני יוצא. נטלו ויחזירו לו, אם אני נותנת לו את הכסף והוא מחזיר לי, יצא. Okay? בגלל שנתתי לו, ואז הוא החליט להחזיר לי, אז אני יצאתי ידי חובה, וזה תומך במה שכתוב במשנתנו. וכך היה מנהגו של רבי טרפון, ממשיכים ומסברים שזה היה מנהג של רבי טרפון שהיה נוטל ומחזיר. Okay? הוא היה בעצם, כל פעם הוא היה כהן, כל פעם שנתנו לו את 5 סלעים, הוא היה מחזיר לאנשים. כששמעו חכמים בדבר, אמרו כי יהיה עם זה הלכה הזאת. כשאמרו את מה שהוא עשה, הגיבו ואמרו, וואו, כי יהיה עם את ההלכה הזאת. אז כמו שואל את ההלכה הזאת ותו לא מה, כי יהיה עם רק את ההלכה הזאת? אלא לא, הכוונה כי יהיה עם זה אף הלכה הזאת, כאילו. הוא קיים אפילו הלכה זו בצורה הזאת. אוקיי? ויש ויכוח האם הכוונה כאן שהוא קיים את זה וכאילו זה קיום המצווה למרות שאולי היינו חושבים שלא, או הכוונה שהוא קיים הלכה זו וקיים את זה לדורות, כאילו הוא עשה מזה עניין שכולם יעשו ככה. ואולי זה באמת, ומכאן זה הסמך למנהג שבדרך כלל הכהן מחזיר את הכסף. אבל כאן יש להיזהר קצת, כי רבי חנינה, הברגל לשקל ומהדר, הוא היה תמיד לוקח את הכסף ומחזיר. חזיה להו גברה. הוא תרם מחזיר את הכסף לבן אדם מסוים, והוא רואה שהבן אדם הזה, דהבקה עזר ועתה, כמה, הוא פשוט מסתובב סביבו ולא לא עוזב את המקום. והוא מבין שהוא מחכה שהוא יחזיר לו את הכסף. אמר לי, לא גמרת ביהבית, לא גמרת בדעתך באמת לתת את הכסף אליי, כי היית בטוח שאני אחזיר לך, ואם כן לא היה גמירת דעת, וכן זה לא נתינה. מידם ביש זה דבר מביש, כאילו זה דבר ממש רע, הלכך אין בנו פדוי, ולכן הבן שלך לא, אין בנך אמור להיות, אין בנך פדוי, הבן שלך לא פדוי. כן, די חמור. המפריש פדיון בנו ועבד חייב באחריותו. מניין לנו הלכה הזאת, זה איפה שאמרתי, כן, כבר הביאו פסוק שנאמר, הלכה ופדו תפדה, אבל כאן הגמרא מביאה שני פסוקים, שני פרשנויות אחרות. אמר רבי שמעון בן לקיש, עד כערך ערך מערכין, לומדים את זה מערכין, שגם בערכין חייב באחריות, אז גם כאן מי שאומר ערכי עליי או ערך של פלוני עליי, ובוא נגיד שהוא מת, או הכסף הולך לאיבוד, הוא חייב לתת את הכסף. רב דימי אמר רבי יונתן וחור בנו וחור בנך תבדק ולא יראו פני ריקם וילף ריקם ריקם מעולת ראייה מה עולת ראייה חייב באחריותו אף פדיון הבן חייב באחריותו עולת ראייה גם אם מישהו הולך למקדש ומפריש את הכסף והכסף הולך לאיבוד הוא חייב לקחת כסף אחר או אם מישהו מת כאילו אב נכנס לעזרה, הוא מת, והוא עוד לא נתן את הכסף, אז היורשים חייבים לתת את הכסף. אז אומרים, כן, עכשיו באה השאלה, וכאן, בגלל שכתוב לא יראו פני ריקם, גם ב, כן, לבוא לבית המקדש ולהביא קורבנות לעולת ראייה, וכן, קורבנות עולה לרגל, וגם מערכין, כן, או מערכין או משם. מתקיף לרב פאפה קרא לי, קרא מה צריך להביא פסוק להוכיח פסוק, כאילו כבר היה פסוק אלא אמר, פאפה הדקטני תאמה יהיה לך אף פדו תפדה, באמת
זה המקור להלכה שלנו, וכי של אחריות, וכי איתמר דריש לקיש, הרי שאיתמר. הם באמת התכוונו למקרה שבו הוא מת, מה שכתוב לפני כמה משניות, מת לאחר 30 יום, אף על פי שלא נתן ייתן. אם מת האבא או הבן לאחר 30 יום, למרות שהוא לא נתן ייתן, הוא חייב לתת בכל אופן, בדיוק כמו, כן, אז מנהלן, אמר ראשון בן לקיש, עתי ערך, ערך מערכין, אם מעריכים, אם ערך של מישהו מסוים ואז הוא מת, חייבים בכל אופן לתת. רב דימי אמר רבי יונתן, בכל בחור בנך תפתיע ולא יהיו פנה מכאן, מה להלן יורשים חייבים, אף כאן יורשים חייבים. אז גם כאן, היורשים חייבים, שוב כמו שהסברתי קודם. והבחור נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם, ואינו נוטל בשבח ולא ברור עקב המוחזק. בחור נוטל פי שניים ממה? רק מנכסי האב ולא מנכסי האם. אתם תראו בגמרא מחר ששם לומדים את זה ולא משפט הבכורה, למרות שהפשט של הפסוק הזה מדובר על הבחור בן השנואה, יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, לא מתייחס לבחור, אבל הם דורשים כאן שלא מתייחס לאבא. כאילו גם כל הקשר של הפסוק זה על האבא, כאילו בעל נכסי האב. אז הוא לא מקבל מכל מה ששייך לאמא, במקרה שאין לאמא בעל, אם היא נשואה, אז הירושה הולכת לאבא, כאילו לבעל, אבל אם לא, אז הבן מקבל את הנכסים של האמא. רש"י אומר רק הנכסי מלוג, כן, יש נכסי מלוג, יש נכסי ברזל, לא נכנס אל הפרטים עכשיו, אבל כן, יש קושי למה רש"י דווקא אמר נכסי מלוג, כי זה אמור להיות כל נכסים שיש להם. כאילו שוב, הוא יורש, אבל לא את הפי שניים. ואינו נוטל בשבח. אז אם היה, יש את הירושה, עוד לא חלקו את הירושה, ובינתיים הדברים עלו במחיר. הוא לא מקבל פי שניים של השבח. ולא בראוי כבמוחזק. אם יש משהו שאמור להגיע לאבא, לדוגמה, יש לאבא אח ואין לאח ילדים, קודם האבא מת, ואז הבחור יורש פי שניים ממה שיש לאבא, אבל כשהאח של, של האבא ימות ואין לו בנים, אז זה מה שנחשב ראוי, זה ראוי לבוא לידי האבא, ותוך כדי שזה בא לאבא, אז זה מגיע לידי הצאצאים שלו, הבנים, אבל הבחור לא מקבל פי שניים של הירושה הזאת, כי זה משהו שהיה ראוי להגיע לידי האבא בחיים שלו, אבל לא הגיע לידי האבא בחיים שלו. רק מה שמוחזק, ששייך לאבא בזמן המוות, הוא מקבל פי שניים, אבל לא מה שיבוא אחר כך. ולא האישה בכתובתה, ולא הבנו בזומנותיהם, ולא היבם, בכולם אין נותנים בשבח ולא ברואי במוחזק. גם אנשים האלה, אותם דברים, לא מקבלים את, מהשבח ולא ממה שראוי להגיע לידם. אוקיי? הגמרא תשאל למה צריך לחזור על המשפט הזה, וכולם אין עונים בשבח ולא ברואי במוחזק, הרי כבר אמרו את זה בהתחלה, ואין שום סיבה להגיד את זה, זה בטח בא ללמד משהו נוסף. אבל כאן בואו נחזור על המקרים, ובזה נסיים להיום. לא האישה בכתובתה, שהיא לא יכולה לגבות את כסף הכתובה שלה, כן, הכסף, ה-200 זוז או התוספת, מכסף של, כן, בואו נגיד, האב מת, הבעל מת, והיא אמורה לקבל מהירושה שלו, רק ממה שהיה בידה, ולא מה שראוי, לא מה שמגיע לידה אחר כך, ולא מה ש... ולא מה שהשביח הנכסים שלו אחרי המוות. גם הבנות שמקבלים מזונות, כן, כי הבנים מקבלים את הירושה וחייבים לפרנס את הבנות, אז הם לא מקבלים את כסף המזונות שלהם מהשבח או מירושה, כאילו הראוי. וגם היבם מקבל את החלק של האח שלו, של הנחלה שהיה לאח שלו, אבל הוא, לא, הוא רק מקבל מה שהיה לאח בשעת המוות ולא בשבח, מה שהשפיח אחר כך לפני שמחכים, כן, בוא נגיד שבמקרה הזה לא היו לו בנים, לכן יש יבם, אז כל הירושה עובר לאחים, אז כל השבח עובר לאחים בשווה, אבל כשהיבם מתחתן עם אשתו, אז הוא מקבל את כל הירושה שהיה, כאילו כל מה שהיה לאח בשעת המוות, כל השבח וכל מה שראוי לבוא לידי האח, בואו נגיד שהאבא מת, כן, והוא אמור לקבל את החלק שלו, הוא לא מקבל את כל החלק של האח שלו, הוא רק מקבל, הוא מחלק את זה עם שאר האחים בשווה. אין לו שום זכות יתר לדברים האלה. אוקיי, אז כאן בשבועות אני רבה שיעור בבית, ביום שבועות בשעה 6, מישהו ברעננה מוזמנים לבוא, אבל בטח זה לא יהיה באתר, אז נחזור לרגיל ביום שני.